ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. תנו הבנן, העבד והאישה אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות. אנחנו בשיעור הקודם עסקנו בנושאים האלו, אבל יש כאן המשך לברייתא שקצת תמוע. ובמקום שחולקים, הרי למה אני אומר תמוע? כי בשורה הקודמת נאמר העבד והאישה אין חוקים להם, וכאן כתוב במקום שחוקים. אז הגמרא תאיר על כך. אז בכל אופן, בינתיים כתוב, ובמקום שחוקים נותנים לאישה תחילה, ופותרים אותה מיד. הגמרא שואלת, מי כאמר? הרי אמרנו שאין חוקים להם, אז מה קרה שעכשיו יש כן מקום שחוקים? הגמרא עונה שהסיפה לא קשורה לרשע. הכי כאמר, הביטוי ובמקום שחולקים לא שייך לתרומה, לא קי על תרומה, אלא על מעשר. אז מה הכוונה של ובמקום שחולקים? מעשר אני, שזה דבר שמתחלק בתוך הבית, נותנים לאישה תחילה. אם יש כאן, אם יש כמה גברים ואישה שעומדים לקבל את המעשר עני, יש על בעל הבית לתת לאישה תחילה. מה היא טעמה? משום זילותה. אנחנו לאורך כל הש"ס דואגים ומעלים הנס הנושא של כבוד האישה. אז שאישה תעמוד שמה ותמתין בין גברים אחרים, זה מהווה זלזול לכבוד האישה, ולכן כדי למנוע את הזלזול נותנים לראשון. אמר רבא, מרשע בהתחלה כי אבו עתו גברה ואיתתה לדינה כמאי. כשגבר בא עם צורך לדין תורה ואישה באה לא יחד עם אותו גבר אלא עם דין תורה משלה, אבל שרינה תיגרה דגבה ברשע, הייתי מטפל, פותר את הוויכוח שיש עם, יש לא לאותו גבר. אמינה, למה העדפתי להקדים את הגבר? אז חשבתי דמחייב במצוות. הרי ידוע שגברים חייבים במצוות במצוות נוספות שנשים פטורות מהם. אז מאחר שמוטל על הגבר לקיים מצוות, שוב פעם, נוספות שאין על, שלא מוטלות על אישה, אז יש להעדיף ולהקדים את הגבר. כיוון דשמענא להא, אחר ששמעתי את מה שהבאנו בברייתא בעניין חלוקת מעשר עני, שזה לא דבר שמחולק בגורן, שמה באמת כמו שלמדנו בעבר וגם מצוטט פה, לא חולקים להם לנשים, אבל דבר שמתחלק מתוך ביתו של הבעל הבית, ששמעתי שיש להקדים את האישה, שרינה תיגרא דאיתתא, אני בתור דיין, אני הייתי עכשיו שיניתי את הנהגתי ופותר את הבעיה, את המחלוקת שיש לה לאותה אישה עם הבעל דין שלה. אז אני קורא עוד פעם, שרינה תיגרא דאיתתא ברשע, מה היא טעמה? משום זילותה. אנחנו שוב פעם מצטטים מהמשנה, הגדילו התערובת ושחררו זה את זה. אותם שנולדו במחבור, אחד היה ישראל ואחד הוא עבד, ו שהגדילו, אז המשנה אומרת שהם משחררים זה את זה. הגמרא שואלת על על הניסוח. ולפני שנתקדם, נשים לב למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. דינים הקשורים למקרה של תערובת ולד כהנת עם ולד שפחתה, שחרורם, הקרבת מנחתם, איך לנהוג בשיריים של המנחה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. הניסוח של המשנה, הגדיר את הרובד ושחרור זה את זה, נשמע שזה אופציה, הוא לא חיוב לשחרר. אז על זה הגמרא שואלת, שחררו, אי באי אין, אי לא באי לא, האם זה ניתן לבחירה? לא. ועמי, למה אתה אומר שזה ניתן לבחירה? הרי לישא שפחה אינו יכול, אותו שהוא ספק אבל הוא לא יכול לשאת שפחה, כי אולי הוא ישראל, הוא כהן. בת חורין אינו יכול, כי אולי הוא עבד. אז אי אפשר להשאיר בן אדם ככה ללא אופציה להתחתן. הסוגיה הזאת מופיעה גם בהקשר למישהו חצי עבד חצי בן חורין. אני משער שזה מוכר להרבה מכם, ושמה היה מחלוקת בית, בהתחלה היה מחלוקת בית שמי ובית הלל, ובסופו של דבר בית הלל הסכימו לבית שמי שחייבים לשחרר את אותו חצי עבד חצי בן חורין כדי שהוא יכול לשאת ישראלית. אמר רבה אימה, אז לאור מה שהעלינו כאן יש לתקן את ההבנה ולהגיד כופין אותן ומשחרין זה את זה, ובכך מאפשרים לאותם לשני הספקות האלו להתחתן עם בת ישראל. נותנים עליהם חומרי כהנים וחומרי ישראלים. זה הופיע בסוף הקטע במשנה, אחרי שהמשנה כבר פירטה הרבה דברים. המשנה הוסיפה את המשפט הזה, למי הלכתה? מה זה מוסיף לי שלא למדנו לפני כן? הגמרא עונה, תשובה ארבע שורות. אמר רב פאפא, רב פאפא יביא עכשיו משפט שאנחנו שמנו בסוגריים יחידות כדי לקרוא אותו ברצף. הוא קשור לדיני מנחות. אנחנו נקרא את דברי רב פאפא, אבל זה צריך דברי הקדמה בכל אופן. אז קודם נקרא, אמר רב פאפא, למנחתם נקמצת כמנחת ישראל. המנחה שאלו שהיו שנולדו במחבור ואחר כך שחררו זה את זה, הם כשרוצים להביא קורבן מנחה לוקחים ממנו הקומץ כמנחת ישראל, ובשונה למנחת כהן שלא קומצים אלא מקריבים את הכל, כל הכמות של הסולת שמביאים על המזבח, ואינה נאכלת כמנחת כהנים. אז עכשיו בדיני מנחות, אדם ישראל שנודר להביא מנחה, אז הוא מביא הכמות הנדרשת. מתוך הכמות הוא לוקח, הכהן לוקח קומץ ומקריב את הקומץ על המזבח, ושאר הסולת הכהנים אוכלים אותם בבית המקדש. זה נקרא, אלו נקראים השיריים. יש קומץ ממנחת ישראל, קומץ ושיריים נאכלים לכהנים. כהן בניגוד לישראל שמביא קורבן מנחה לא לוקחים ממנו קומץ אלא מקריבים את הכל על המזבח. אין קמיצה ואין שיריים נאכלים, אלא הכל נאכל, הכל הוקרב וכתר על המזבח. ורש"י מביא את המקורות למה שאנחנו אומרים. הפסוק אצל מנחת כהן כתוב, כל מנחת כהן כליל תהיה. כליל, כוונה, הוקטר כולו על המזבח. עכשיו, אחד מבני התערובת האלו, אנחנו לא יודעים אם הוא כהן, אם הוא לא כהן, אז מה עושים? אז קראנו דברי רב פאפא, ודבריו הם הסבר למה שהמשנה אומר, נותנים עליהם חומרי כהנים וחומרי ישראלים. ומה, איך זה בא לידי ביטוי? שלוקחים קומץ, זה יוצר שיריים, והשיריים האלו אינם נאכלים. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, הכיצד? אז מה בפועל עושים? הקומץ קרב בעצמו, והשיריים שאמרנו שהם אינם נאכלים, קריבים בעצמם. מקריבים אותם גם על המזבח. בל נשכח, כי יש כאן סיכוי שהוא כהן, וממילא הכל הוקטר על המזבח. אבל, מתעורר שאלה פה, ואם הוא לא כהן, השיריים האלו הם שיריים כשמו כן הם. הם שיריים. הקטירו על המזבח מהמנחה הקומץ, זה מה שמגיע למזבח, והשיריים אמורים להיות נאכלים. על, 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 על כן, השאלה, איך אפשר להקטיר את השם, איך אפשר לומר השם קריבים בעצמן. יקרי כאן, וכאן הגמרא מתבססת על דברי הפסוק, אז התוצאה מהדרשה שמופיע בתורה, שהחזל דורשים, התוצאה היא כך, כל שממנו לאישים, אש, בלשון רבים, אישים, כל שנלקח ממנו לאש, ונשאר משהו, הרי הוא בבל תקטירו. אם למשל הקריבו קורבן שלמים, ששם זורקים את הדם, ומקריבים את האימורים על המזבח, הבשר נאכל לבעלים. נתאר לעצמנו שבקורבן שלמים היו מקטים את כל הבשר. זה אסור. זה הכוונה של הדרשה שקראנו עכשיו. כל שממנו לאש, אם נלקח ממנו מה שצריך להיות לאש, הנשאר הוא בבל תקטיר, יש איסור להקטיר אותו. מאחר שזה הלכה שמופיע בלא מעט מקומות בשס, אנחנו נלמד ביחד את הרש"י כאן. דיבור מתחיל, איקרי כאן וכו'. איך ימצי מקטיר לו לשיריים? איך אתה מקטיר את השיריים? ודילמה מנחת ישראל, הרי יש תערובת של אנשים, ואולי הבן אדם שמביא את המנחה הוא לא כהן, הוא ישראל. ושיריים גימורים הם אמורים להיות נאכלים, והרי הם בבעל תקטירו. דכתיב, הפסוק אומר, לא תקטירו ממנו אישה לשם. והדרשה, מה שהזכרנו מקודם, כל שממנו לאישים, שנקטר ממנו, דבר הראוי להקטיר, כמו הקומץ במנחה, הרי השיריים בבל תקטירו, כתוב בפסוק, לא תקטירו. ואל המזבח הרשי שממשיך כאן, הוא בהמשך הגמרא. אז אנחנו נחזור לגמרא, אז השאלה נשאלה, מה ההתר להקטיר את השיריים של אותו ספק שמביא מנחה, הרי אולי הוא ישראל. אמר רב יהודה ברי דרב שמעון פזי, דמסיק לו, הוא מקטיר אותם על המזבח לשום עצים קרב לזר. דתן רב לזר אומר, האיסור שהזכרנו מקודם, שכל שמעין אנשים הרי הוא בבעל תקטיר, זה אם אתה מתכוון לריח ניחוח. אני חוזר, רב לזר אומר, לריח ניחוח היא אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשום עצים. מה שהוא אומר זה על פי הפסוק, אבל רק נקדים ונאמר, זה דעתו, יש חוקים עליו, הרבנן חוקים עליו, אז אנחנו נצטרך לטפל בזה עוד מעט. אבל כדי להבין איך רבי אלעזר הגיע למסקנה שלו, שהאיסור של הקטרת השיריים הוא רק אם אתה מכיר אותם לשם קורבן, לשם ריח ניחוח, אבל לשם עצים אין בעיה, כאילו לפי רבי אלעזר הכל תלוי בכוונה. וכותב רש"י, ועל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. מה שקראנו עכשיו, בתרי דהי קרא דלא תקטירו, קראנו מקודם פסוק לא תקטירו ממנו של השם, ואחריו מופיע בתורה, ועל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. אני קורא עוד פעם, בתרי דהי קרא דלא תקטירו כתיב, ומילתי דרב אלעזר בזבחים פרק תערובת גבי איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה, כידוע קורבן עולה כולו אל האש, וקורבן חטאת האיברים נאכלים על ידי הכהנים, מה קורה אם הם מתערבים? רב אלעזר אומר, ינתנו כולם למעלה, גם האיברים של החטאת, ורואה אני את בשר החטאת שאין שיריים ובבל תקטירו, כאילו הן עצים, וכיוון דלא מכוון להקטורי מאחר שאין לו כוונה להכתיר אותם לשם קורבן, לאו הכתרה היא. הוא מותר לעשות כן מפני תקנת עולה, כדי שלא נצטרך לפסור ולזרוק את העברים של העולה. וחכמים שהם חוקים על הבזר אומרים תעובר צורתם ויצאו לבית השריפה. הם אומרים שתשאירו את כל התערובת הזה של העברים חטאת ועולה, שיפסלו על ידי לינה שהם נשארו מתחת מתחת למזבח, שלא העלו אותם על המזבח עד שהם ייפסלו. למשל, יש זמן להקטיר או לאכול יום ולילה, יום שאתה מקריב אותו ולילה, ואם אתה משאיר אותם עד מוחת בבוקר הם נפסלו בלינה. זה נקרא תעובר צורתם, זה ביטוי. ומה עושים? אז הם יוצאים למקום ששורפים קורבנות שנפסלו, זה יצאו לבית השריפה. ככה מטפלים. לחכמים אין להם עניין כמו שבלזר להגיע לתקנת עולה, אלא הכל הולך ככה, איך אומרים, פייפן. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז הפתרון לשיריים של אותו מנחה שהביא אותו ספק, לפי רב אלעזר, מעלים אותו על המזבח ומקטים אותם לשם עצים, כדי שלא יהיה בעיה של כל שממנו לשם הרי הוא בבעל תקטיר, כי לא התכוונת לשם הכתרה אלא לשם חומר בעירה, שם עצים. ממשיך הגמרא, הניחה לרב אלעזר, הפתרון הזה יופי לפי רב אלעזר, אלא רבנן מה יקלם, מה כפי שראינו הרבנן אין להם את הגישה הזאת. הגמרא עונה, דעביד לה כרב אלעזר ברבי שמעון, דתניא. המקור שמובא עכשיו הוא במנחת חוטא של כהן. רב אלעזר בשמעון אומר, הקומץ קרב לעצמו והשיריים מתפזרים על בית הדשן. ואפילו רבנן לא פליגי עלי דרב אלעזר ברבי שמעון, שהוא אמר שהקומץ קרב לעצמו והשיריים קריבים לעצמן, אלא במנחת חוטא של כהנים דבת הקרבה היא. אבל הכה בעניין תערובת, התערובת של אנשים, אולי זה שמביא הוא זר והשיריים שיריים גמורים והם בבעל תקטירו, אפילו רבנן מודו שמתפזרים על בית הדשן. לדעתי נרוויח אם נלמד רש"י, כי אנחנו הבאנו את הגמרא כפשוטו, אבל יש רקע לדינים האלו. ורש"י שורה שנייה בשורות הרחבות מתחת לגמרא, רב אלעזר ברבי שמעון אומר, גבי כהן המטמא הקדש בדלי דלות. יש דינים רבים בתורה שמחייבים אדם לשמור על קדושת וטהרת בית המקדש, ולא להיכנס לבית המקדש בטומאה. ואם קרה שכן ומדובר בכהן והוא אדם עני, הוא מביא קורבן מנחה, מנחת חטאת, שמביא מנחת חוטא, אומר הרש"י, וכתב בה במנחת חוטא, הפסוק אומר, והייתה לכהן כמנחה. כלומר, אם חוטא זה כהן הוא, הרי הוא כמנחת ישראל. יש פה, מה שנקרא יוצא מן הכלל, הזכרנו מקודם את הדינים של מנחת כהן, זה כהן שנודר להביא קורבן מנחה, מה שהוא מביא אופציונלי, מטוב ליבו. אבל אם הוא חייב להביא קורבן מנחה, ואנחנו נדבר במסגרת מנחת חוטא של טומאת מקדש, רש"י כותב, המנחה שלו הוא כמו, לא בדיוק, אבל הוא כמו, הרי היא כמנחה ישראל. מה מנחה ישראל נקמצת? אף מנחת כהן של כהנים, מנחת חוטא של כהנים נקמצת. יש קמיצה. זה בניגוד למנחת נדבה שמביא כהן. אימא מנחת ישראל שירי נחלים, אף זה שירי נחלים, האם אוכלים את השיריים כאן? תמוד לומר, וכל מנחת כהן קליל תהיה. קליל כלומר, כולו נשרף. הכיצד? איך ניישב את שני הדברים האלו, שמצד אחד לוקחים קמיצה ומצד שני לא אוכלים את השיריים? הקומץ קרב בעצמו וכבכבנו פה, והשיריים קרבות לעצמן, דברי רבי שמעון. זה מה, זה שיטה של תנאים, שיטת רבי שמעון. ובלעזר רבי שמעון אומר, הקומץ קרב לעצמו והשירים מתפזרים מבית הדשן למטה. מה זה בית הדשן? זה ברצפת העזרה, סמוך למזבח, מקום שנותנים שם תרומת הדשן והנוצה, זה של הקורבן עוף, עולת העוף, והיינו עצר המזבח. זה בית הדשן. ועד כאן לא פליגו רבנן עלי, ואמרו, דשיריים קריבים, אלא במנחת חוטי כהן, וסבירה להו, כולה בת הקרבה, היא כמנחת נדבתו, רק שכן מקריבים אותו בשני שלבים, קומץ ואחר כך השירה, בניגוד למנחת נדבה. אבל אחה, זה לא מציא לעקובה משום אצלנו בתערובת של האנשים, אי אפשר להקריב אותו משום שם הזר ושיריים גמורים אין, ובבל תקטירו, אפילו רבנן מודו, דה מתפזרים. אז אנחנו למדנו איך לטפל במנחת נדבה שמביא אותו ספק כהן. לפי רב אלעזר, השיריים אפשר היה להקטיר אותם לשם עצים. לפי החכמים, השיריים מתפזרים על בית הדשן. המשנה, הנושא שכתבנו בשוליים, דיני מי שנולד ספק בין תשעה לראשון, תשעה חודשי הריון של הבעל הראשון, ספק בין שבעה לשני. היינו המקרה שאמו לא שעתה שלושה חודשים הדרושים להכרת הריון בין גבר ראשון לגבר שני. מהם דיני איבום לגבי ספק זה כשמת בלי בנים? מהם דיני ירושה? המשנה, מי שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים, כפי שהזכרנו מקודם שיש דין, וזה למדנו גם כן בעבר, שאישה שמתגרשת או נהיה אמנה, היא לא יכולה להתחתן תוך שלושה חודשים, כי אולי היא בהיריון, וחשוב לנו לדעת מי האבא של הילד. אז, ואם היא לא שעתה וניסית לגבר שני וילדה, וכעבור שבעה חודשים עם הגבר שני ילדה, ואין ידוע אם בין תשעה לראשון, אם בין שבעה לאחרון, היו לה בנים מן הראשון ובנים מן השני. ועכשיו עם אותו שנולד, נקרא לו ספק, הוא נשא אישה ומת ללא בנים, אז הבנים של הראשון, של הגבר הראשון, הם אחים, ספק אחים מן האב, ובנים מן השני גם הם ספק אחים מן האב, חוצים ולא מייבמים. לאמנה של הספק רק חליצה, אין איבום, כי הוא רק ספק אח מן האב. ואם הוא לא אח מן האב, הוא בוודאי אח מן האישה, כי האישה ילדה את כולם. ואם למשל הספק הוא בן של הראשון, אין אפשרות לבן ודאי של השני ליבם, כי הם אינם אחים מן האב, אבל כן אחים מן האם, ויש איסור אשת אח מוחלט כשמדובר במצב כזה שהוא אח מן האם ולא מן האב. וכן ממשיך המשנה ואומר, וכן הוא להם, אם הם מתו ללא ילדים והוא צריך להיות לקיים את המצווה של איבום, אז הוא להם חולץ ולא מייבם. אנחנו הוספנו כאן בשוליים תרשים שדרכו אפשר להמחיש על מה מדובר. אז אתם רואים אישה, איש ראשון, יש ביניהם בנים בוודאי, והיא התחתנה עם גבר שני תוך 3 חודשים, ונולד ספק, ובהמשך נולדו עוד בנים שוודאי מן האיש השני. כשספק זה נעשה אישה ומת בלי בנים, הדיני ייבום חליצה כבר פירטנו. אנחנו חוזרים למשנה וממשיכים לעמוד ב'. היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני שלא מאותה האם, הוא חולץ ומייבם. והם, כלומר אם מת הספק, אחד חולץ ואחד מייבם. אנחנו נעזר ברש"י וגם בתרשים שהוספנו כאן למעלה בשוליים. רש"י, היו לו אחים מן הראשון ומן האחרון שלא מאותה האם, הוא חולץ או מייבם. אז אנחנו קודם כל נסתכל בתרשים, אנחנו רואים שורה של הורים כאן. באמצע אנחנו רואים בעל מספר 1 ובעל מספר 2, והאישה שהיא לא שהתה בין הגבר הראשון גבר שני ונולד הספק. אותו בעל מספר 1 היה לו אישה אחרת ונולד שם בן, וגם אצל הגבר השני היה לו אישה אחרת ונולד שם בן. הם מה שראינו נקראים אחים שלא מאותו האם. ממשיך רש"י בשורה הראשונה, הוא או חולץ או מייבם לאשת בן הראשון. אם אז מה ההסבר, איך הוא יכול אם אותו בן מהאישה האחרת מת ללא ילדים, הספק יכול לייבם? אם אחיו הוא, הרי טוב. ואם לאו, אם הספק נולד מבעל השני, איזה קשר יש בין הספק לאותו בן מבעל הראשון? אם נתבונן, אין שום קשר. כי אם הוא מבעל השני, אז האישה שבאמצע התרשים, האישה והבעל השני הם הוריו, ואותו בן מהראשון יש לו הורים אחרים. שוב פעם, אם הספק הוא בן של השני, אותו בן מבעל הראשון, מהאישה אחרת, יש לו הורים, שני הורים נפרדים, לא קשורים. אז הכוונה, ואם לאו נחליט היא אצלו, וכגון שאין אח אלא הוא. דלקה לספוקי ביבמה לשוק, שאותו בן מאישה אחרת אין לו עוד אחים, וכן לאשת בן אחרון. אותו ניתוח שייך גם כלפי האלמנה של הבן מהשני. ממשיך רש"י, והן אחים, אותם אחים מהבעל הראשון והבעל השני, אחד חולץ ואחד מייבם. או בן ראשון או בן אחרון חולץ לה וחברו מייבם. אם יבימתו, זה שוב פעם, אם אנחנו מתייחסים למקרה שהספק מת, אז אם יבימתו אי, אז הרי טוב, אז האלמנה הזאת של הספק היא היבמה, ואם לאו נוחית היא. ומשום יבמה לשוק לקה, שרי חלץ לה יבמה, היא קיבלה חליצה כבר מהיבם. אנחנו חוזרים למשנה, שורה שלישית מראש העמוד. אנחנו הוספנו פה פס כפול, ובשוליים כתבנו אפשרויות שונות לגבי מי היו הבעלים ותוצאותיהם. היה אחד ישראל ואחד כהן. דיברנו על אישה שהייתה עם גבר ראשון, ואחר כך תוך שלושה חודשים עברה לגבר שני. אחד מהם היו ישראל, ואחד מהם היה כהן. והספק לא יודע מי הוא אביו. אז מה, איך ינהג הספק הזה? נושא אישה ראויה לכהן. כלומר, לא גרושה, לא חלוצה, ואין מטמא למתים. הוא עשו לו, כי אולי הוא כהן. ואם נטמא, אין לו ספק את ה-40. הוא לא מקבל מלכות, כי הוא טוען שהוא אינו כהן. אינו אוכל בתרומה, כי אולי הוא לא כהן. ואם אכל, אינו משלם קרן וחומש, כי אולי הוא כן כהן, ואי אפשר לדבוע ממנו תשלום. ואינו חולק על הגורן, כי אולי הוא ישראל. הוא מוכר התרומה והדמים שלו. ואם יש לו שדה והוא מפריש תרומה, הוא לא צריך לתת אותו לכהן, אלא יכול למכור אותו לכהן, והכסף יישאר אצלו. ואינו חולק בקודשי הקודשים. הוא לא מקבל, למשל, אורות של קורבנות שמתחלקים בבית המקדש. ואין נותנים לו את הקודשים. וגם זה, אגב, למדנו בעבר, אין נותנים לו קורבן להקריב בבית המקדש. כי אולי הוא לא כהן, ואין מוצאים את שלו מידו. ואם יש לו קורבן להקריב, לא מחייבים אותו לתת אותו למשמר שמשרת אותו שבוע בבית המקדש, כי אולי הוא כהן, וכהן שמביא קורבן יש לו זכות להקריב את הקורבן שלו בעצמו. כאן הוא לא יכול להקריב אותו, אבל מצד שני לא מחייבים אותו לתת את הקורבן דווקא למשמר, אלא הוא יחליט למי לתת את הקורבן להקריב. הוא פטור מן הזרוע לחיים בקיבה אם הוא שוחט בהמת חולין. בדרך כלל ישראל ששוחט בהמת חולין, לא קורבן, אבל בהמה של עצמו, הוא חייב לתת במסגרת מתנות הכהונה את האיברים האלו, הזרוע לחיים בקיבה. כשאנחנו מדברים פה על אחד שהוא ספק כהן, אז הוא לא צריך להיפרד ולתת את זה לכהן. הוא משאיר את זה לעצמו. אין כאן בעיה של קדושה, זה רק במסגרת דיני ממונות, ואין מוצאים ממון מן הספק. ובחורו יהיה רואה עד שיסתיו, אם נולד אצלו בעדר שלו בחור בהמה, אז הוא לא צריך לתת אותו כמו שאר ישראלים את הבחור לכהן, אלא הוא משאיר את הבחור לעצמו, אבל הוא לא יכול להקריב אותו ולאכול אותו כקורבן בחור, אלא הוא רואה עד שיפול בו מום, יסתיים ליפול בו מום, ואז מותר לו לשחוט ולאכול אותו. ונותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים. היו שניהם כהנים. אם שני הבעלים היו כהנים, אז הוא ודאי כהן. הוא עונן עליהם והן עוננים עליו. דיני ענינות תקפים בשני הכיוונים. אם הם מתו, אז הוא נוהג דיני ענינות עליהם, ואם הוא מת, אז הם נוהגים דיני ענינות עליו. הוא אינו מטמא להם, והם אינם מטמאים לו, כי כל אחד הוא ספק אבא ומילה, ואולי הוא אינו בן שלו, למרות שהוא כהן ודאי, אבל אולי זה לא אבא שלו, אז הוא לא מטמא להם, והם אינם מטמאים לו. אנחנו שמנו שורה בסוגריים, ובשוליים כתבנו מה שבתוך הסוגריים לא נראה שייך דווקא לשניהם כהנים, אלא שייך לכל ספק. יש להם בתפארת ישראל על המשניות אות מם דלת. אז עם ההקדמה הזאת אנחנו ממשיכים בגמרא, במשנה. הוא אינו יורש אותן, כי כל לגבי כל אחד הבנים האחים שיורשים אומרים אתה לא אח שלנו, אבל הם יורשים אותו. כשהוא מת, אז הבנים של הראשון והבנים של השני יחלקו ביניהם את רכושו. הוא פטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה. כידוע, ולא לא עלינו, בר מינן, ילד שמכה או מקלל אבא שלו, חייב מיתת בית דין. כאן אנחנו מדברים על ספק, אז אם הוא עיקה או קילל אותם, הוא פטור ממיתת בית דין. ולגבי חוזרים לדיני כהונה, עולה במשמרו של זה ושל זה. המשמר הוא השבוע שאותו משפחה משרתת בבית המקדש. הכהנים בכללותם התחלק במשמרות, וכל משמר משרת שבוע ימים בבית המקדש. אז אותו ספק, ספק הוא בן של אבא ראשון, ספק בן של השני, אז הוא ישמש בבית המקדש במשמר של זה וגם במשמר של זה, ואינו חולק, הוא לא מקבל חלוקת הקורבנות, כי אולי הוא לא שייך לאותו משמר. אם היו שניהם במשמר אחד, נוטל חלק אחד. אנחנו נתייחס לדברים האלו בהמשך הגמרא. אנחנו דיברנו בתחילת המשנה על הספק, ויש בנים של הראשון ויש בנים אחרים של השני, ואז המשנה אמרה שבמקרה שהיה מוות ולא השאיר ילדים, אז הבנים של הראשון ובנים של השני חוצים לאשתו של הספק ולא מיימים, כי הוא ספק, רק ספק אח מן האב. אבל ראינו בהמשך שאם היו אחים אחרים מן הראשון, כלומר מה שראינו פה למעלה בתרשים, שהם לא מאותו אם, אז היה פתרון אחר, שהם עם מית הספק, הם אחד חולץ ואחד מייבם. ועל זה הגמרא אומרת, דווקא מחלץ והדר יבומי, כמו הסדר שראינו במשנה. אגב, יש לנו חיצים מצד הגמרא, חזרה למעלה, איפה שכתוב, אחד חולץ ואחד מייבם. אבל יבום, ממשיך הגמרא ואומר, אבל יבומי ברישא לא, אי אפשר שקודם יהיה ייבום, תקפגע ביבמה על השוק. אולי היא זקוקה לצד השני, ואם צד הראשון יבם לפני שהיא קיבלה חליצה מצד השני, היא עדיין זקוקה לצד השני, אז אי אפשר ליבם אותה, כי זה איסור של יבמה לשוק. יש כעת נושא חדש שכתבנו בשוליים, ואנחנו גם הדגשנו את שמואל בקופסת אש. זה סימן, או סימון שאנחנו לא משתמשים בו הרבה, אלא במקרים של או דעה או רעיון שיעסיק את הגמרא, יחזיק את הגמרא הרבה זמן. וכאן העמוד, הגמרא הנוכחי עד סוף העמוד יעסוק בדבריו של שמואל. אז כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, דינו של שמואל, כהן אינו ראוי לעבודה אלא אם כן יודע מי הוא אביו. דרבנן גזרו על הוולד שנולד מאישה פנויה שעמדו על ידה 10 כהנים, ופירש אחד מהם ובעליה, אין בנה כשר לעבודה. עוד מעט נראה פס כפול, וכתבנו תחת הכותרת מבנה, הדגשנו המילים אילמה, אלא שלבים לברר מהו שטוקי דקמר שמואל. המילה שטוקי מופיע מדי פעם בשס, ובפרט בסוף מסכת קידושין, ואנחנו רוצים לדעת מה הכוונה של שטוקי פה. אומר הגמרא, אמר שמואל, 10 כהנים עומדים, ופירש אחד מהם הוא בעל הוולד שטוקי. נציין על פי רשי, הוא קשר לבוא לקהל. אין כאן ספק ממזרות, שמבחינתנו פשוט שהוא בן של כהן שבא על הפנויה. זה לא מערער את קשותו לבוא אל הקהל. אבל כתת, שמואל בכל אופן קורא לו שטוקי. מהי שטוקי? מה הכוונה פה בשימוש המילה הזאת? אולי רק אגיד שבמסכת קידושין, כשמשתמשים במילה שטוקי, נכנס בשיקולים ספק ממזר. וזה מה שהדגשנו כעת, שזה לא נכנס פה. אז אם לא נכנס פה, אז מה הכוונה שאתה קורא לו שטוקי? מהי שטוקי? היא למה שמשתקים אותו מנכסי אביו, שאם הם מתים פה אותם אבות, הוא לא מקבל חלק מהירושה פשיטה, פשוט שלא יקבל חלק מהירושה, מי ידין הנבואה מנו? מי יודע מי הוא אבא שלו? אז כל אחד, הבנים של אחים, הם ידחו אותו, אתה לא אח שלנו. אלא מה זה שטוקי? שמשתקים אותו מדין כהונה, כלומר עשו לו לעבוד בקורבנות. מה הייתה מה? אמר כך, והייתה לו ולזרעו אחריו. בעינן צריכים זרעו מיוחס אחריו לקה, שניכר שזה הזרע שלו, של אותו כהן. אם הוא לא ניכר מאבא שלו, אז הוא לא יכול לשרת בבית המקדש. מה כפלא פאפה למעטה? אם אתה דורש את הפסוק בצורה כזאת, גבי אברהם תכתיב, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. הטה מי קם מזרלי רחמנה, איזו עזרה יש פה לגבי אברהם? הגמר אומר, יש פה משהו. אחי כמר, לא תנסיב עובדת כוכבים ושבחה, שהתורה מזהירה לא להתחתן עם גויה או שבחה, דלא לזל זרעך בתרה. כי אם תעשה ככה, זרע יהיה מיוחס אחריה. אם אדם מתחתן עם גויה, גבר ישראל מתחתן עם גויה, הזרע, הילד, נחשב גוי. ואם שבחה, אז הזרע, הילד, נחשב עבד. הגמרא מקשה על שמואל, מיטיבי. אנחנו נדבר בעניין המקרה של אדם ייבם תוך שלושה חודשים ונולד ספק בן תשעה של הראשון, ספק בן שבעה לאחרון. שאם מת כהן, השאיר אמנה אבל אין ילדים, והאלמנה, הוא השאיר גם אח, ואותו אח איבם את אלמנת אחיו הכהן תוך שלושה חודשים, ואחרי שבעה חודשים נולד בן, הבן הזה ספק בן תשעה לראשון, ספק בן שבעה לאחרון, אבל הוא כהן. וכתוב פה, ראשון ראוי להיות כהן גדול. הוולד שנולד ראשון מהאח, הוא קשה להיות אפילו כהן גדול. והבאין הזרעו מיוחס אחריו הלקה. אותו בן ראשון שנולד אחרי האיבום מאותו אח כהן, אנחנו לא יודעים בוודאות שזה הבן שלו. אולי מאחר שהוא ייבם את האלמנה תוך שלושה חודשים, אולי זה בעצם בן של הראשון. ואיך אתה כותב פה, איך המקור שצוטט פה אומר שהוא ראוי להיות כהן גדול? מה אם זרעו מיוחס הרב? אנחנו לא יודעים מי אבא שלו. הגמרא עונה, זרעו מיוחס אחריו, כל מה שלמדנו עכשיו מדינו של שמואל, שהוולד שטוקי, שנדרש ממנו לדעת מי אבא שלו, הדין הזה הוא דרבנן. עוד פעם אני חוזר, הדין הזה שנדרש ממנו כדי לעבוד בבית המקדש, הוא צריך לדעת מי אבא שלו, הוא דין דרבנן. נכון, ציטטנו פסוק, הוא קרא אסמכתא בעלמא. הפסוק הוא לא ממש מקור לזה, אלא הוא אסמכתא לחזק את דינם של הרבנן. וכי גזו רבנן כשהרבנן הטילו את הגזרה בזנות, כמו המקרה של שמואל, עשרה כהנים ואחד פירש ובא עליה כפנויה. בנישואין, כמו המקרה של היבום, לא גזו רבנן. ומילא החובה לדעת מי האבא לפני שאפשר להתיר לו לעבוד בבית המקדש, מאחר שמדובר בספק שנוצר במסגרת נישואין, לא זנות, אז הרבנן לא גזרו ולא מקפידים על שידע מאיפה הוא בא לפני שנתיר לו לעבוד בבית המקדש. אנחנו מתחילים פה עם סימונים שנתייחס אליהם דרך מה שכתבנו בשוליים. צורת בית מופיע, הוא יופיע בשני כיוונים, וזה עבורנו מעקב. משפיץ למעלה, קושיה, האם באמת גזרו בזנות? השפיץ למטה, תשובה. המשולש שעוד מעט נראה, שלבי בירור כדי לפרש המשפט, מי שלא שעתה אחר בעלה, הדגש על אחר בעלה, יצורך לברר מה הכוונה. עכשיו הגמרא, ותשימו לב, קושיה ארוכה, בסוף הקושיה ארוכה אתם תראו בית עם השפיץ למטה, זה תשובה, ומיד אחרי זה עוד פעם קושיה ארוכה, וארבע שעות מהסוף יהיה תשובה גם לזה. אז הגמרא שואלת, ובזנות מי גזו רבנן? והתנן, במשנתנו ראינו, מי שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים וניסית וילדה. מי אחר בעלה? מה זה? מה מדובר פה על אישה שלא שעתה אחר בעלה? אנחנו באים לפרש את המשנה שלנו. אילמה אחר מיתת בעלה, אימה סיפה. בסיפה של אותו מקרה כתוב, הוא אונן עליהם והם אוננים עליו, וכידוע דיני ענינות קשורים למוות. בשלמה הוא אונן עליהם, אנחנו יכולים להבין מצב שאותו ספק הוא אונן עליהם לשון רבים, הגבר הראשון והגבר השני, משכחת לה בנישואין דשני וליקוט עצמות דקמה, שאותו בעל ראשון מת, קבעו אותו ואחר כך מלקטים את עצמות כדי להעביר אותם לקבר משפחה, זה נקרא ליקוט עצמות. ובשעת ליקוט עצמות אדם צריך לנהוג בדיני ענינות. אז בתסריט או התיאור הזה אנחנו מבינים את את המשפט, הוא אונן עליהם, אלא הם אוננים עליו, איך היא משכחת לה? אם אתה מסביר המשנה שאישה שלא שעתה אחר בעלה, והכוונה אחר מיתת בעלה, הוא מת, אז איך זה יכול להיות שהם לשון רבים שהראשון אונן עליו, איך היא משכחת? הרי כמה המית לה? כך אם אתה מפרש שאחר בעלה כבר אחר מיתת בעלה, מה זה? הם אוננים עליו. ואלא ננסה משהו אחר, בגרושה שהיא לא שעתה שלושה חודשים אחרי גירושה. ומי אחר בעלה? מה הכוונה מי שלא שעתה אחר בעלה? אחר גט בעלה. ואז הגרושה הלכה וניסית לכהן תוך שלושה חודשים. אתה רוצה כך להסביר את המשנה? אימה סיפה. הסיפה מדבר על ששניהם היו כהנים, ושמה כתוב במשנה, למדנו מקודם, הוא אין מתאמה להם והם אינן מתאמין לו. בשלמה הם אין מתאמין לו, הספק הזה ספק מן הראשון, ספק מן השני, הוא מת, ויש לנו את הספק אבות פה. אני מבין, הם אותם כהנים לא יכולים לתמות לו לחומרה, דכל חד וחד הם כהנים, דילמה לאו ברי, אולי זה שמת, אותו ספק, הוא לא בן שלו, ועשו לו כהן לטמא. אלא הוא אין מטמא להם, שאם הם מתו, יש לנו את הבעל הראשון, שגירש את אשתו, ויש, והכהן השני נשא אותה. מה זה? הם, לשון רבים, הוא, הספק לא מטמא להם. עמי, בשלמה לשני לא לטמא, אני יכול להבין למה הוא לא מטמא לראשון. סליחה, אני חושב, טעות. אם מדובר לטמות לשני, אני מבין למה הוא לא יכול לטמא לי, כי אולי הוא בן הראשון והוא כהן. אלא לראשון לטמא לי ממה נפשך. למה כתוב הוא לא יכול לטמא להם, כולל הראשון? אם הראשון מת, למה שאותו ספק לא יטמא לו? ממה נפשך? איך שתסתכל על העניין, הוא, אותו ספק, יכול לטמות הראשון. איברי הוא שפיר גם מטמא לי. ואילו, ואי בר בטרה הוא, אם הוא בן של השני שהוא כהן, אבל אותו כהן הוא מה? הוא לקח אישה גרושה. שפיר גם מטמא לי. אותו ילד, אותו ספק, יכול לטמות לו, לראשון, אם הוא בן של השני, הוא בן גרוש, הוא בן כהן שנשא גרושה, חלל הוא, הוא חלל, יש לו דינים שישראל, אין לו דיני כהונה. אז למה אתה אומר שלראשון הוא לא יכול לטמות, אם מדובר בגרושה? זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים למשנה, מי שלא שעתה אחר בעל אחרי שהבעל הראשון גיריש אותה, השני שהוא כהן וכו', הדין הזה של הוא לא מטמא להם והם אינם מטמאים לו, אנחנו לא מדברים, לא מבינים למה הוא לא יכול לטמות להם, כולל לראשון. אלא לאו בזנות, ומאי אחר בעלה, אחר בועלה, היא זינתה עם הראשון, ותוך שלושה היא הלכה לשני. אנחנו נסתכל ברשי, לקראת סוף שורות הקצרות ברשי, אלא לאו בזנות, ששניהם, הכהנים האלו, באו עליה בזנות, וכך אין מטמא להן. בין כך ובין כך, כהן כשר הוא, גם אם הוא לא נולד במסגרת נישואים, הוא נולד במסגרת זנות, הוא כהן כשר. ומשכחת הוא אונן עליהם והן עליו. תרוויו חזולי. הדינים הדו-סיפרי לגבי ענינות שייך גם במקרה כזה של זנות. אז אנחנו נמשיך בגמרא, אנחנו מתקרבים לסוף הקושיה, לעיקר הקושיה. וקטני סיפה, הסיפה של המשנה שלנו, כתוב עולה במשמר של זה ושל זה. זה עניין של לשרת בבית המקדש. ואנחנו הגענו למקרה של זנות, לא נישואין, אלא זנות. ולפי שמואל לא יכול לשרת במקדש. וכאן כתוב שכן, הוא תיופתא דשמואל. הגמרא נותנת תשובה לטובת שמואל. אמר רב שמעיה בממאנת. רק נדגיש שבתשובה הזאת אנחנו חוזרים למסגרת של סוג של נישואין ולא זנות. אבל הגמרא באמת נותנת תשובה באופן מקוצר ביותר. נשלים את החסר דרך רש"י. בממאנת, השואה ראשונה מתחת הגמרא, לעולם בזנות לא מתוקמה, דה פסול עבודה, אמרנו פסול מדרבנן, ולא מתי למתני עולה במשמרו של זה ושל זה, אלא איך היא משכחת לה דרועה במיטת שניהם, ואין מטמא להן דכהן כאשר הוא. בממאנת, מה זה ממאנת? יתומה שמיינה בבעלה, היא היא התחברה עם גבר במסגרת סוג של ניסים, ניסים דרבנן, הכוונה יתומה שאבא שלה לא בזירה, ואז אמא שלה או אחיה מסרו אותה במסגרת ניסויים לגבר, והיא יכולה לפני שהיא תגדל, לפני שהיא תגיע לבת 12, יכולה למען ולעזוב את הבעל הזה, וכך עשתה, היא מענה בבעלה, ולא שעתה שלושה חודשים וניסית לגבר שני. הגמרא שואלת, מתחילה שאלה ארוכה, אני רוצה להגיד מראש ש... הרבה מהפרטים הם לא נוגעים אלינו במסגרת הדיון הנוכחי, אז אנחנו לא מתכוונים לתעכב על שאר הפרטים בהמשך. השואלת אמרה, ממענת מי כילדה? אנחנו מדברים על ספק מהגבר הראשון, היא מתחת לגיל 12, אז אתה אומר שאולי היא ילדה מהגבר ראשון, היא לא שעתה וניסית לגבר שני, אבל המציאות הזאת שנוצר בכלל ספק מן הראשון, האם זה קיים? ממענת מי יקה ילדה, ועתני רבי וי קמי דרב נחמן. רבי וי הביא מקור תנאי לתשומת ליבו של רב נחמן, שלוש נשים משמשות במוח. מוח זה אמצעי נגד הריון, זאת אומרת זה בד שאישה מכניסה לאותו מקום, והיא הבד הזה סופג את הזרע, מאלה היא לא תיכנס להריון, ובדרך כלל אסור לעשות כזה דבר, אלא אם כן יש איזה צורך דחוף. ומי נכנסת לאותו מסגרת? קטנה, מעוברת ומניקה. קטנה, המקור הזה מסביר כל אחת מהם, קטנה שמה תתעבר ותמות, וזה מה שאנחנו צריכים להדגיש. אם אנחנו מדברים על קטנה, ובאמת הסוגיה שלנו בעניין ממענת כן מדבר על קטנה, אם היא תתעבר היא תמות, אז לכן הרשו לה להשתמש במוח. בלי מוח היא לא תוליד, כי אם היא תתעבר היא תמות. מעוברת, אם מדובר באישה שכבר בהיריון, לא קשור לקטנה, סתם באופן כללי אישה מעוברת יכולה להשתמש במוח, שמה תעשה עוברה סנדל, אם היא תיכנס להיריון שני תוך כדי ההיריון הראשון, זה יכול לסכן את העובר והופך אותו להיות סנדל מרוך. מניקה, אנחנו מרשים לה גם כן, אם היא מניקה התינוק שלה, שמה תגמול את בנה וימות. אם היא תיכנס להיריון תוך כדי ההנקה, אז לא יהיה מקור מזון לילד, לתינוק שהיא מניקה כעת. ואיזו היא קטנה, אמרנו לגבי קטנה, שמה תתעבר ותמות. על מה מדובר? מבת 11 שנה ויום אחד עד בת 12 ויום אחד, זה טווח של שנה, שאז אנחנו מרשים שימוש במוח. פחות מכן היא לא מדברת בכלל, או יתר על כן מעל גיל 12 היא לא תמות, משמשת כדרכה והולכת. דברי רבי מאיר, אין חשש מיתה במקרים האלו. וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה, אין מוח בלי מוח והולכת, ומן השמיים ירחמו, שנאמר שומר פתאים השם. אז אנחנו חוזרים להדגיש את העיקר, על מה מדובר באישה שלא שעתה אחר בעלה וכולי, והוולד עם שני הבעלים היו כהנים, הוא יכול לשרת בבית המקדש. ניסינו לומר שמדובר בממענת שלא שעתה אחר בעלה הראשון שעזבה אותו, עוד פרט שאולי היינו צריכים להגיד מוקדם יותר, במיון זה לא כמו גרושה, היא נחשבת שלא הייתה נשואה מעולם והיא לא שעתה וניסית לגבר שני, אבל הוכחנו עכשיו לא נוצר ספק כי אין ולד מן הראשון. אז מה מדובר במשנתנו? משכחת לה הדין של המשנה שעולה במשמר שזה ובמשמר שזה בקידושי טעות אין זנות היה קידושין עם גבר ראשון והיא בוגרת היא לא קטנה אבל הקידושין היו מותנים תנאי והתנאי לא קוים והיא עזבה את הבעל הראשון ותוך כדי, תוך שלושה חודשים נישאת לגבר שני האישה הזאת יכול להיות שהיא הרתה מהגבר הראשון רק מה? היא עוזבת את המסגרת הנישואין האלה בגלל שהיה טעות אז יש כאן אפשרות לבלד ספק מן הראשון, ספק מן השני הוא, הבלד כשר ולכן כל דיני כהונה חלים עליו וביניהם השירות בבית המקדש עולה במשמר של זה ובמשמר של זה וחדרב יהודה אמר שמואל מה שדיברנו עכשיו על קידושי טעות רב שמואל מתייחס לזה דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל הפסוק בתורה אומר והיא לא נתפסה אסורה זה במילים אחרות אישה שלא נאנסה אלא זינתה מרצון אז היא אסורה לבעל אסורה לבועל הנתפסה אם היא נאנסה מותרת היא לא נאסר לבעלה אם לא מדובר כמובן בכהן ויש לך אחרת שאף הפי שלא נתפסה יש מקרה אחר של שמה לא היה אונס מותרת והיא אינה נאסרת ואיזו מה זה זו שקידושי קידושי טעות נסתכל ביחד ברשי שורה שנייה מסוף העמוד באמצע השורה ויש לך אחרת שאף הפי שנבעלה תחת בעלה ברצון מותרת לבעלה ואיזו זו שאמרנו קידושיה היו קידושי טעות וממשיך הגמר ואומרת שאפילו בנה מורכב לה על כתפה ממענת והולכת לו המילה ממענת זה ביטוי לדעתי מושל פשוט היא עוזבת אותו כי לא קוים התנאים לקידושים ובכך הצלחנו להסביר את שיטת שמואל דין של שמואל שאם מדובר באי זהות האיחוס שלו כלפי האבא כלומר מאיזו אבא הוא בא והספק הזה נוצר במסגרת זנות אז אנחנו אוסרים אותו מדרבנן לעבוד בבית המקדש אבל המשנה שגם דיברה על סוג של ספק וכן עובד בבית המקדש היא לא עסקה בזנות אלא היא התקדשה לגבר אבל עם תנאי והתנאי לא קוים והיא ניסית לגבר שני תוך שלושה חודשים וכל השאר כמו שהסברנו עד כה אנחנו ממשיכים לדף קוף א' עמוד א' היו שניהם כהנים וכולי ואז המשנה דיברה על הוא פטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה אותו ילד שספק מן הראשון ספק מן השני אם הוא עוסק בדברים הנוראים האלו הוא בכל זאת פטור תנו רבנן אולי לפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא שתי ברייתות בדעתו של רב יהודה והיקה שניהם שתי האבות האלו ספק מי הוא האבא הוא היקה שניהם בבת אחת בירור מהי תאמה דמה דמר פתר אף הפי שאין כאן בעיה של התרעת ספק אם הוא היקה שניהם בבת אחת אז הוא באותו שנייה הוא ודאי היקה אבא שלו אחד מהם הוא אבא שלו תנו רבנן היקה זה וחזר והיקה זה אנחנו שוב פעם מדברים על אותם גברים ספק עם מי הוא האבא של אותו ילד אז הוא היקה את אחד וחזר והיקה את השני כילל זה וחזר וכילל זה קילל שניהם בבת אחת, היכה שניהם בבת אחת, חייב. אז התנא קמא אומר, גם אם זה היה מכות או קללות, זה אחר זה חייב, מאחר שאחד מהם הוא, הוא אבא שלו, והתנא קמא לא, נקרא לזה, לא מתרגש ולא חושש מפני מה שאנחנו קוראים התראת ספק. יש מחלוקת עם התראה שניתן למרות שהתנאים של לגבי אותו עבירה אינם ודאים תוך כדי ההתראה שניתן, זה לא פותר. רבי דה אומר, בבת אחת חייב, אם הוא יקד שניהם, שתי אבות האלו בבת אחת, אז חייב. בזה אחר זה פתור, רשי אומר, בזה אחר זה פתור, דעיקה שתי התראות, וכל חדה וחדה אבי התראת ספק. כדי להניש אדם צריכים התראה. ורבי יהודה הוא בדעה שהתראה שניתן צריך להיות בתורת ודאי. אבל כאן שתי התראות הם ספק, ולתנקם התראת ספק שמה התראה, הועיל וממן השחבר. אחרי המאורע שהוא היכה את זה וחזר והיכה את זה, הוא ודאי היכה, גם אם בשעת מעשה התראת שהוא קיבל היה במסגרת ספק. הגמרא ממשיכה, ואת תניא רבי יהודה אומר פטור בבת אחת, וכיווקבנו את עיקרי הדברים פה, לפני שתי שורות בבת אחת חייב, וכאן אותו רבי יהודה פטור בבת אחת, אומר הגמרא תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. יש שתי דעות בין התנאים מה סובר רבי יהודה. מה הייתה מה דה פטר? הרי זה יותר קשה להבין, למה הוא פוטר? הרי ודאי התראה הייתה התראה ודאית, כי הוא היכה את שניהם בבת אחת, אז תוך כדי התראה שהוא קיבל הוא ביצע בוודאי הכת אבא, אז למה שיהיה פטור? אמר רב חנינה, אז הגמרא מסבירה, נאמר ברכה, ברכה זה לשון סגי נהור, זה בעצם כללה, נאמר ברכה למטה, למטה הכוונה בעולם הזה הארציות, וזה בקשר לאבי ואמו. אז יש איסור בתורה שזה מובא בשמות פרק כ"ה לפסוק י"ז, שם כתוב ומקלל אבי ואמו מות יומת, ונאמר ברכה למעלה, כלומר כלפי שמיים. ורשי מביא את הפסוק למעלה, כלפי מעלה, כי יקלל אלוקיו, ויקרא פרק כ"ד פסוק דבב. מה למעלה כשמדובר כלפי מעלה שאין בה שותפות? כידוע אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אין שותפות, בניגוד להרבה מאומות העולם, הנצרות שחושבת אחרת, אין שותפות. אף למטה כשאנחנו מדברים על האיסור הזה של כללה כלפי הורים שאין בה שותפות, זה בא להפוקה למעט את המקרה שכדי לחייב אותו צריך להיות שהוא יקע שניהם שותפות. במקרה כזה אין חובה, אינו מתחייב, ויתקש הקעה לכללה, דיני הקעה בתורה הוקשו לדיני כללה. למשל לגבי הקעה, התורה כותבת בשמות כ"א פסוק ט"ו, ומכה אביו ואמו מות יומת, ומאוד קרוב לזה בפסוק י"ז כתוב ומקלל אביו ואמו מות יומת. זה הכוונה של הקש, הקש למרות שיש הפרש מסוים, אבל לפי התנא הזה הקש כזה נקרא הקש. אנחנו בדפים האחרונים ראינו בעניין הבא על אנוסת אביב, האם שם ניתן להגיד הקש, למרות שזה בתוך פסוק אחד, אבל יש הפרש בין האיסור או הדיני אונס ללא יגלה כנף אביב, מאחר שיש כמה מילים ביניהם אי אפשר לעשות הקש. אז זה איך או מהם ההגדרות של הקש שנויים בדעות שונות. ועולה במשמרו של זה ושל זה ואינו חולק. הגמרא שואלת, וכי מאחר דאינו חולק, מאחר שהוא לא מקבל מהקורבנות, למה עולה? אז למה שישמש, למה שישרת בתור כהן? הגמרא שואלת בתמיה, למה עולה? אמר אותו ספק, אומר, באינה דנבד מצווה, אני רוצה לעשות מצווה. זה לא קשר לקבל תמורה, לקבל חלק מהקורבנות. אני רוצה להקריב את הקורבנות, גם בלי חלוקה נוח לו לעבוד. אלא, עלה לא קטני, אלא עולה. נדייק בלשון שעולה במשמרו של זה, ומה המשמעות? בעל כוחו. אמר רבא אחר בר חנינה, אמר רבאי, אמר רבאסי, אמר רבי יוחנן, משום פגם משפחה. ורשי מסביר, בעל כוחו, דאף אגב, דאינו חולק, כפין עני לעבוד. כנראה מדובר באחד, כלומר אותו ספק, הוא לא סס לעבוד, הוא לא מקבל חלוקת הקורבנות, אז הוא לא סס לעבוד. אז למה כופים עליו? משום פגם, ממשיך רשי, שתי משפחות שיבושים, שבושין, בלשון בושה, שבושין עליו. שמו בני אדם, פסולו לעבודה. אז כדי למנוע את הבושה הזאת, אנחנו כופים עליו, כדי שלא ליתום פתחון פה לאנשים להגיד שהוא פסול. ממשיך הגמרא, ואם היו שניהם במשמר אחד. כלומר, שני הקונים הבעלים האלו הם במשמר אחד, אחד נוטל חלק אחד. אנחנו רק נקדים ונראה את זה בגמרא עוד מעט. דיברנו על כך שהכהנים של עם ישראל נחלקו ל-24 משמרות, כל משמר משרת שבוע אחד. אם אנחנו נגיד במילים אחרות, משמר זה כמו משפחה גדולה של כהנים. בתוך אותו שבוע של שירות היה חלוקה נוספת. נקרא בית אב משמש בבית המקדש יום אחד. אז היה המשפחה הגדולה שנקרא משמר, והמשפחות האלו התחלקו לבתי אב. כל משפחה משמשת ביום מסוים, לא כולל שבת. שבת זה כולם ביחד. מי שנה שני משמרות? דלו, אמרנו שאם שתי האבות האלו באו משני משמרות, זה יש לו שבוע שלו וזה יש לו שבוע שלו, אז הוא לא חולק. דאזיל לה, אותו ספק, הוא הולך דאזיל לה משמרה, ומדחולה הם יגידו, תשמע, אתה לא חלק מאיתנו. ואזיל לה משמרה, מדחולה משמר אחד נמי, גם אם מדובר בשתי האבות האלו, ספק מי הוא האבא, ששניהם באותו שבוע משמשים בבית המקדש, אותו בעיה קיים. למה במשנה כתוב שאם מדובר במשמר אחד הוא כן נותר חלק בקורבנות? משמר אחד נמי, אז יהיו להי בית אב ומדחי מדחולי, ואז יהיו להי בית אב ומדחולי. אותו סיפור, זה לא, אתה לא שייך ליום שלנו. ושמגיע ליום של השני, גם הם יגידו, אתה לא שייך ליום שלנו. אמר רב פאפה, אחי כמה, אם היו שניהם משמר אחד ובית אב אחד, שתי אבות האלו היו משמשים באותו יום בבית המקדש, נוטל חלק אחד. אז הוולד, הבן הזה שהוא ספק, מגיע לו חלק אחד. בכך זכינו לסיים את פרק 11 של מסכת יבמות, ובעזרת השם פעם הבאה נתחיל פרק 12, פרק מצוות חליצה. עד כאן שיעורנו להיום.